הימים האלה הם נקראים בלשון חז"ל בין המצרים. בין המצרים זה נקרא שזה מקום צר, שמכאן ומכאן אפשר לעבור רק במקום דחוק, מקום לחוץ, מקום צר. ועל זה נאמר הפסוק, כל רודפיה ישיגו בין המצרים. מגיעים למקום, שהמקום הזה הוא לא מקום שאפשר להימלט בו, שם זה מקום, שם אי אפשר לברוח, וכל רודפיה ישיגו בין המצרים. כל רודפיה. דהיינו, כל מי שרודף את כלל ישראל, אז בימים האלה, אז אפשר לתפוס, אפשר להשיג, אפשר להשיג ואפשר... ומי שרוצה, למי שזה עניינו, אז הוא יכול להצליח. כל רודפי הישיגוע בין המצרים, הדברים ידועים ככה בהרבה מקרים, כמו שכבר הזכרנו בשבוע שעבר. הרבה מקרים, הרבה אסונות גדולים מאוד של כלל ישראל קרו בימים האלה המועדים לפורענות. כל רודפי הישיגוע בין המצרים. העובדה ש-17 בתמוז מכאן ו-9 באב מכאן יוצרים מצב של בין שני מצרים. זה נקרא מקום צר שאין מקום לנטות ימין ושמאל, וכאן, אז כל מי שעובר כאן, אז בקלות אפשר לתפוס אותו. כאן, בתוך המעבר צר הזה, אז בקלות הוא נתפס. אפשר להשיג אותו בקלות רבה. מה שאנחנו צריכים להבין זה במה 17 בתמוז מכאן ו-9 באב מכאן יוצרים את המציאות הזאת שנקראת מיצר. מה זה עושה? במה זה שם אותנו בין שתי חומות, בין שני מיצרים, זה שם אותנו במקום צר. מקום צר, מקום דחוק, מקום שהוא... שמי שעובר בו, אז הוא מסכן את עצמו. מי שעובר בו, ויש מישהו שעורב לו ורוצה לתפוס אותו, אז הוא שם את עצמו במצב סכנה. זה מצב ששם אי אפשר, סליחה, שם אי אפשר להימלט. אם נרצה לתרגם את מה שנקרא בין 17 בתמוז ל-9 באב, אז לתרגם את זה למילים אחרות, 17 בתמוז זה תאריך ו-9 באב גם הוא תאריך, אבל לתרגם את זה למה יוצר את המצרים. 17 בתמוז הוא חטא העגל ו-9 באב הוא חטא המרגלים. וכאן, במקום הזה, בין חטא העגל לחטא המרגלים, שם אנחנו נלכדים, שם אנחנו נתפסים, שם אנחנו בסכנה, שם תופסים אותנו, שם, בין שני החטאים האלה. 17 בתמוז זה יום שבירת הלוחות, היינו יום חטא העגל, ו-9 באב זהו, אותו לילה של ויפקו העם בלילה ההוא, כמו שכתוב, זהו הלילה שחזרו המרגלים והוציאו דיבת הארץ רעה, ואז קרה מה שקרה. זהו הלילה, שאתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. אז בין חטא העגל לחטא המרגלים, כאן זה המקום שבו אנחנו נמצאים בסכנה, בין שני החטאים האלה. אז ננסה קצת, כמה שאפשר, ננסה קצת להבין את התוכן מה שמעניין אותנו בעיקר זה שישנו מצב כזה, ישנה מציאות כזאת, מקום צר שהוא בין שני החטאים האלה. אנחנו נמצאים במקום צר בין שני החטאים האלה. התורה קוראת, זאת אומרת, זה לשון הכתוב, כן? בין המצרים זה לשון הכתוב. זה כך כתוב במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, ועל זה דורשים חז"ל בין 17 בתמוז לתשעה באב. אלו הימים האלו. אז נתבונן ב... כיוון ששני החטאים האלה הם אבות החטאים של כלל ישראל. אין לך כל פורענות שבאה על ישראל שאין עימה מחטא העגל, כתוב בגמרא. כל פורענות שבאה על ישראל, אז יש בה מחטא העגל, אנחנו משלמים עבור חטא העגל. על כל פורענות ופורענות, אנחנו משלמים, כן, כל פורענות, כל צרה שקורית לנו, אז היא תשלום במידת מה, כן. יש עוד חטאים נוספים, כן. אבל יש כאן גם תשלום על חטא העגל. כלומר, חטא העגל הוא אבי אבות. כן. וחטא העגל זה אחד, ועל חטא המרגלים כתוב, וביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם. וביום פוקדי במרגלים, אומר על זה רשי, כך אומרים חז"ל, ואז פקדתי עליהם את חטאתם בעגל. כן, לך נחה את העם, וביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם. ביום פוקדי במרגלים, אז אני אפקוד עליהם בחזרה את חטא העגל. זאת אומרת, כתוב כאן שחטא המרגלים הוא, גם הוא, הגמר, הסיום של חטא העגל. נמצא שיש כאן שתי אבות, כן, אבות חטאים, שאנחנו, כן, שאלו הם, אנחנו נושאים אותם, זהו המסע הכבד שאנחנו נושאים על כתפינו, וכל זמן שלא נפרוק אותו, כל מה שלא נשליך אותו מעלינו, אז אנחנו נמצאים במצב של בין המצרים. הרמב״ם בתחילת הספר, בתחילת ספרו מורה נבוכים, מיד בפרק ב' מביא קושיה שהקשה לו איש. כך הוא כותב, הקשה לי איש אחד, זה שני. קושיה, וצריך להתבונן בקושיה ובתשובתנו בפירוקה. אז הרמב״ם מביא את הקושיה שהוא נשאל ואת התשובה שהוא משיב. הקושיה הייתה, סוף סוף האדם חטא ואכל מעץ הדעת, ובסופו של דבר הוא זכה ונפקחו עיניו והייתם כמו שכתוב, כמו שהנחש הבטיח לו, כן, ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. כך כתוב. וזה קרה. זה קרה. נפקחו עיניהם והם נעשו יודעי טוב ורע. אז הקשה אותו אדם לרמב״ם. זה פשוט לא ייתכן. אין כזאת אפשרות. לא ייתכן בעולם שמעשה רע כל כך, חמור כל כך, יביא תוצאות של איזושהי תועבת. זה בלתי אפשרות. זה בלתי אפשרות. ומכיוון שבסופו של דבר, סוף סוף נפקחו עיניהם, לדבר שאתמול הם לא הבינו, לא ידעו, וכעת נפקחו עיניהם והם ראו את מה שהם לא ראו אתמול. אז ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, זה חוטא נזכר. וזה לא ייתכן. לא ייתכן. לא ייתכן שמעשה רע כזה יביא איזו שהיא תועלת. זאת הקושיה. התשובה של הרמב״ם זה שהמעשה הזה הביא אך ורק נזק. ואותו ונפקחו עיניכם, ואיתם כאלוקים יודעי טוב ורע, הוא כולו נזק. והאופן איך שהרמב״ם מסביר את זה הוא בערך כך, זאת אומרת, אני לא אומר את הלשון, אני אומר את התוכן כמו, ש... כן, כמו שזה מובן. כתוב ברמב״ם כך, אדם הראשון בעיקר תולדתו, אז בכל מערכת המושגים שלו, כן, בכל היקף השגותיו, לא היה עניין כזה שנקרא טוב רע. הצירוף מילים הזה שנקרא טוב רע, זה לא היה במושג שלו. אין דבר כזה. כל מעשה שמתאים לרצונו של בורא העולם, אז הוא מעשה אמת. זה מעשה קיים, זה מעשה שיש לו קיום. זה מעשה שהוא, יש לו קיום, יש לו מציאות. הוא דבר נמצא, דבר קיים. כל מעשה, כל דבר שהוא כנגד רצון הבורא, אז המעשה הזה הוא פשוט שקר. שקר. זה לא טוב רע, אלא אמת שקר. קיים או לא קיים, ישנו או איננו. בין שני הדברים האלה, אמת, שקר, אין מצב של בחירה. אין וגם לא ייתכן שיהיה מצב של בחירה. אם אני יודע שהדבר הזה הוא דבר אמת והדבר הזה הוא דבר שקר, אז דבר שקר, אני לא, אני פשוט לא שייך שיהיה כאן איזשהו ניסיון לבחור בדבר הזה. הניסיון לבחור זה, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. זה כתוב בפסוק. הבחירה מתחילה במקום שגם הדבר הזה קיים וגם הדבר הזה קיים. אלא שהדבר הזה טוב והדבר הזה רע. אבל שניהם, כן, ברמה של קיום, ברמה של עצם ההיות, השניהם קיימים. שניהם קיימים, זה דבר קיים וזה דבר קיים. וברמה של הקיום, אז הם שניהם קיימים. אם אני מממש את עצמי בקיום הזה או בקיום הזה, זאת בחירה. זה דבר טוב וזה דבר רע. זה דבר שיביא אותי לתכלית טוב וזה דבר שיכול להיות. וזאת הבחירה. יכול להיות. הדבר הזה יביא אותי לתכלית רע. אבל הדבר הזה קיים. זאת אומרת, אני יכול להוציא לפועל את קיומי בדבר הזה כמו בדבר הזה. אז כאן במציאות הזאת, כן, יש בחירה בין טוב ובין רע. אז אומרים, ראה נתתי לפניך את החיים, זה כתוב בפסוק, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. הבחירה היא בחירה בין שני דברים שהם, מבחינת המציאות, השניהם במציאות שווה. רע, טוב, זה הכוונה, מה יקרה, לאן הדבר הזה יוביל אותי, ולאן הדבר הזה יוביל אותי. אז אם אני לא מחשב, כן, אני לא עושה את החשבון הנכון, אז נראה לי שהדבר הזה, כרגע נראה לי שהדבר הזה הוא טוב יותר מהדבר הזה. ככה נראה לי כרגע. אז בא יצר, מפתה אותי ואומר לי, הנה, דבר טוב לפניך, קח אותו. קח אותו, תבחר בו. אדם הראשון, בעיקר בריאתו, אז הוא לא נברא באופן ש... כל בריאתו הייתה אך ורק, כן, כל מערכת המושגים שלו הייתה קיום ואי קיום, קיים או לא קיים, ישנו או איננו, אמת, שקר. זאת הייתה מערכת המושגים. איפה אם כן הייתה נקודת הבחירה שלו? נקודת הבחירה של אדם הראשון. הוא כשלעצמו עדיין, כן, עדיין, לא הייתה לו בחירה בין טוב ורע, שזה לא היה במושגים שלו. הבחירה, נקודת הבחירה שלו הייתה, אם לתת קיום לרע, דהיינו, ליצור מציאות חדשה שבינתיים היא לא קיימת, אבל הבחירה הייתה אם ליצור אותה, את המציאות הזאת. דהיינו, לתת מציאות לדבר שעדיין לא היה קיים. לתת לדבר כזה קיום. דהיינו, להביא לעולם מושג חדש, עניין חדש, קיום חדש, צורת קיום חדשה, שכביכול מלמעלה, כמו שחזל אומרים, אין רע יורד מלמעלה. רע לא מגיע מלמעלה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה כולה מתחילתה ועד סופה, ועל כל פרט הוא נאמר וירא כי טוב, וכשהבריאה נגמרה, כן, בסוף, אז וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. רע זה דבר שלא היה בבריאתו של בורא העולם. אין כזאת מציאות. אין מציאות כזאת, אין דבר כזה, אין דבר שהוא קיים והוא רע. כל מה שקיים, טוב. כל מה שהוא רע, איננו, הוא לא קיים. לשנות את הדבר הזה, זאת הייתה הבחירה של האדם הראשון. לשנות את העניין הזה, לשנות את המצב הזה, זאת הייתה נקודת הבחירה של האדם הראשון. ובכן, הבחירה הייתה אם לתת, כן, לתת, להעניק, לברור מציאות חדשה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים. והדבר ידוע, בורא העולם ברא את האדם בצלם אלוקים, וכבר פרשו רבותינו, צלם אלוקים פירושו בצלם של בורא. לכן, כמו שמבארים רבותינו, לכן כתוב בצלם אלוקים, ובחרו את השם הזה. זהו השם של הבריאה. בראשית ברא אלוקים, למד בית פעמים כתוב במעשה בראשית, עד וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כתוב 32 פעם השם אלוקים. ועוד 3 פעמים בויכולו, בשבת. כך שבשבעת ימי בראשית כתוב 35 פעמים אלוקים. דהיינו, זה השם של הבריאה. זהו השם שעל ידו הבריאה כולה יצאה לפועל. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, הוא ברא אותו כמי שהוא שיכול להוציא לפועל בריאה. יכול לברור בריאה. הוא ברא אותו עם כוח של שם שעניינו שם שמוציא בריאה. מוציא לפועל בריאה. בורא בריאה. צלם אלוקים, כידוע. צלם אלוקים, כידוע. כך פרשו. כך כתוב בגרא, כך כתוב בספורנו, כך כתוב בעוד כמה מרבותינו הראשונים. צלם אלוקים זה סוד הבחירה. אין בכל העולם כולו, בכל ההיקף של כל הבריאה כולה, מי שפועל ברצון ויכול כן, זאת אומרת יכול לבחור כן לעשות או לא לעשות, רק כביכול בורא העולם והאדם שנברא בצלם אלוקים. אם כן, צלם אלוקים זה סוד הבחירה. אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, פירוש הדבר שהאדם יכול לבחור, דהיינו, לחדש דברים ברצונו. אז האדם חידש מציאות, כן, למה שקודם לכן לא הייתה לו מציאות בכלל. קודם לכן הדבר הזה לא היה קיים. זאת אומרת, לא הייתה מציאות כזאת של דבר קיים בבריאה והוא רע. לא היה. נמצא אם כן, ראשית החטא, ראשית החטא, שורש, השורש הראשון של החטא, הוא לתת מציאות לדבר שהוא בעצם איננו. זהו השורש הראשון שלכם. כיוון שהדבר הזה, אז הדבר הזה, האדם הוא זה שבורא אותו, אז על הדבר הזה, להבין, הדבר הזה עליו לא נאמר כי טוב. כאן, כאן, זה מה שהביא לעולם את המציאות של רע. אז מי שנתן מציאות לעצם הדבר הזה, זהו האדם, וזאת ראשית החטא. אבל החטא בפועל הביא, כן, הביא לעולם דברים רעים. דברים רעים בפועל. אז תחילת הדבר זה בבחירה שהאדם הראשון בחר. בחר, אדם הראשון בחר, והבחירה היא אפשרית רק בנקודה הזאת. הוא בחר, דהיינו, להשתמש באותו כוח שניתן לו, באותו צלם אלוקים, שעליו כביכול בורא העולם ברא אותו, איתו בור ברא אותו, הוא נברא בצלם אלוקים. הוא בצלם אלוקים. והוא בצלם אלוקים פירוש שהוא יכול לברוא חדשות. יכול לברוא חדשות. אז הוא השתמש בכוח הזה לברוא מציאות חדשה שלא הייתה בעולם. דהיינו מציאות שהיא אפשרות של רע. אפשרות קיום של רע. אבל זה היה עדיין אפשרות. זה שורש אחר. האפשרות הזאת הכניסה לעולם, עירבה בתוך המציאות הקיימת, עירבה את המציאות שנבראה על ידי אדם, ולכן העולם מאז מלא רוע. מלא רוע. אחרי שניתנה מציאות לאפשרות הזאת, אחרי שהאפשרות הזאת הייתה קיימת, זאת אומרת, אחרי שהאפשרות הזאת נבראה, אז היא הולכת ומתממשת על ידי בני אדם, והיא הולכת ונעשית, כן, היא נעשית כי המציאות החזקה ביותר בעולם. העולם מלא רוע. אבל שורש הדבר, כן, זה באותה נקודת בחירה שנתנה קיום לאפשרות הזאת. בראה את האפשרות הזאת. שני החטאים שאנחנו עסוקים בהם, שני החטאים שהם אלו שיוצרים את בין המצרים. חטא העגל, זה נקרא לתת מציאות לדבר שבעצם הוא איננו. וחטא המרגלים, זהו המימוש של רע. עיקר חטא העגל זה העובדה כבר הזכרנו וכבר מבואר זה מבואר בדברי חז"ל, זה מבואר גם בראשונים. אם הייתה שם עבודה זרה בפועל בחטא העגל, כן או לא, אפילו אם היא הייתה, זה היה משהו זניח. לא כלל ישראל התעסק בזה. לא כל הכלל כולו התעסק בדבר הזה. הדבר שכל הכלל כולו התעסק בו, זה ביצירה החדשה. כאן לא מדובר על עבירת עבודה זרה. עבירת, כן. אבל הדבר הזה נוצר, והדבר הזה קיבל קיום. במעמד הר סיני, כך כתוב, כתוב בחזר, במחילתא, כתוב, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי, נתקעו דברי תורה בלבבם. ובשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לך, נעקר יצר הרע מליבה. צריך להבין, הפירוש של הדיברות, זאת אומרת, שוב, הדיברות כשהם ניתנו, הדיברות, אותם דיברות, אנוכי, לא יהיה לך, וכל יתר הדיברות, הדיברות בנתינתם, אז הם ניתנו כמציאויות, כדברים שהם כך, הם מציאויות קיימות, הם דברים קיימים. הם מקבילים, כמו שחזל אומרים, למאמרות של מעשה בראשית. כשהקדוש ברוך הוא אמר, לא יהיה לך, אז פירוש הדברים, לא ציווי שאתה לא תעשה דבר כזה, אלא זאת קביעה, לא יהיה לך. כשהקדוש ברוך הוא אמר, לא תרצח, פירוש הדבר, אתה לא תרצח, זה לא יהיה, אין כזה דבר. אין דבר כזה, הדבר הזה נעקר. הדבר הזה נעקר, הוא לא קיים. הוא לא קיים. זהו המקביל שבין המאמרות לבין לדיברות. בין המאמרות של מעשה בראשית. הדיברות היו המאמרות של הבריאה החדשה של צורת אדם, שהיא קיימת כמו אדם הראשון לפני החטא. מה שקיים, האמת היא הדבר הקיים. ומה שנגד רצונו של בורא העולם, אלה דברים שאינם. אז כשנקבע, לא תרצח. אז הכוונה היא, כך זה, כך זה, זאת עובדה, זאת אמת. זאת אמת, אתה לא תרצח, וכך ולא תנאף, וכך ולא תגנוב, וכך ולא תחמוד. אלו דברים קיימים, אלו מציאויות קיימות, זאת אמת. בחטא העגל, אז הנקודה הזאת נעקרה, וזה נעקר על ידי כולם. גם אלה שלא עבדו בפועל, אבל את מתן האפשרות, אז כל כלל ישראל נושא את זה על גבו. קיימת אפשרות כזאת. אנחנו לא בוחרים בה, אנחנו לא רוצים אותה. היא רעה, אבל היא קיימת. האפשרות הזאת קיימת. יש. כשם שכל מה שאמיתי נמצא בעולם, אז גם האפשרות של, כן, של המציאות הזאת שנקראת עגל, גם היא קיימת בעולם. האפשרות קיימת. אני לא בוחר בה. אני לא בוחר בה, אני מעדיף את האפשרות השנייה. אבל האפשרות הזאת קיימת. הדבר הזה, כן, הדבר הזה, זהו שורש כל החטאים כולם. חטא, בעיקר הדבר, או יותר נכון, בעיקר בריאתו של אדם, בעיקר בריאתו של אדם, חטא צריך להיות דבר בלתי אפשרי. לא דבר אסור, לא דבר רע, זה דבר שאיננו. החטא השני היה התוצאה מהדבר הזה. אחרי שהאפשרות הזאת מומשה, נעשתה מציאות בעולם. זה נעשה דבר בעולם, לא שקר. זה דבר קיים. זה דבר קיים, האפשרות הזאת גם היא קיימת. אז מכאן שיש אפשרות, כן, לממש את כל את כל המציאות כולה, לממש גם באופן של הקיום הזה, דהיינו גם באופן של רע. זה מה שקרה בחטא המרגלים. חטא המרגלים היה המימוש של הרע. חטא העגל פתח ביצירת האפשרות הזאת. זאת אומרת, להכניס את הדבר הזה לתוך המסגרת של הקיום, לתוך המסגרת של המציאות. יש במציאות כזה דבר. אחרי שהדבר הזה קיים במציאות, אז יש אפשרות לבחור ולממש את המציאות בכיוון הזה. זה מה שקרה בחטא המרגלים. זה גם גם בפסוק הרי כתוב בפירוש. ויוציאו את דיבת הארץ רעה, כך כתוב. אותם אלו שהתנגדו להם, זה היה הוויכוח. טובה הארץ מאוד מאוד. כך אמרו יהושע וכלב. אבל האחרים אמרו לא כך. הם הוציאו דיבת, ויוציאו דיבת הארץ רעה, דיברו לשון הרע, ואלה שלא דיברו לשון הרע, אמרו שהארץ טובה. אז כאן הייתה הבעיה. הבעיה היא טובה או רעה. אבל המסגרת, המסגרת כבר נתחדשה בחטא העגל. דהיינו, האפשרות לממש באופן כזה, היא כבר נוצרה בחטא העגל. לכן באופן טבעי, בטבע הדברים. כך, כן, באופן. זה ברור. בטבע הדברים. חטא העגל הוא הראשון. דהיינו, הוא הפתיחה, הוא נקודת ההתחלה. וחטא המרגלים הוא הגמר. הוא הסיום. הוא הסוף. הוא המימוש הסופי של הרע. כבר אמרנו פה, דיברנו בשבוע שעבר, על אותם חמישה דברים שיראו את אבותינו ב-17 בתמוז. אותם חמישה דברים שיראו את אבותינו ב-17 בתמוז. אז הזכרנו, רק נחזור בקצרה, הזכרנו, אמרנו פה, העולם נברא בהי. המשמעות של הבריאה בהי, עניינה, כמו שהזכרנו, אמרנו את זה גם בשם המערב, יסוד הדבר, כתוב גם בגרא, פירוש בריאה בהי. מה פירוש בהי בריאה? באות הי. עניינה של האות ה', וככה היא גם נראית בכתב, היא נקודה באמצע והתפשטות לארבעה צדדים. זאת הבריאה בעצם. הבריאה כולה, עניינה, נקודת קיום, זהו הדבר בעצם. זאת אומרת, עצם קיומו של הדבר הזה. וכשהדבר נמצא בבריאה, אז המציאות הזאת מתגלה. מתגלה הפירוש שהמציאות הזאת מתפרסת על פני כל ארבע כנפות הארץ. היא מתפרסת לפנים, לאחור, לימין ולשמאל. מזרח, מערב, צפון, דרום. זאת ההתפשטות, ההתפרסות, ההתגלות של הדבר. הדבר מתפרס על פני ההתפרסות, זהו הגילוי של אותה נקודת מציאות שהיא מתפשטת והיא מתגלה בארבעת הצורות האלה. זה נקרא בריאה בהי. כשכתוב במשנה שחמישה דברים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה דברים בתשעה באב. אז פירוש הדבר, כן, פירוש הדבר. אותם חמישה דברים יצרו מציאות חדשה. כעת אנחנו בינתיים בשבעה עשר בתמוז. אותם חמשת הדברים שנוצרו בשבעה עשר, ושהם קרו, יראו בשבעה עשר בתמוז. אותם דברים הם היו אותו כאן המציאות החדשה נוצרה, המציאות שלא הייתה קודם, אותה העולם, כן, העולם היה אחר, הקיום היה שונה. במתן תורה אז נתגלה הקיום האמיתי של הבריאה, ובחטא העגל אז ניתנה, כן, ניתנה מציאות לשקר. ניתנה מציאות לדבר שבעצם אין לו קיום. נברא עולם חדש. דהיינו, עולם שקר. נקודת השקר העיקרית, עיקר נקודת השקר, זה שבירת הלוחות. שבירת הלוחות, שבירת הלוחות, כמו שידוע, כן. כבר הזכרנו את זה, שבירת הלוחות הייתה. התורה משתמשת במילה לוח. ללוחות וללב. הלוחות והלב הם משתתפים, הלוחות, לוחות הברית, והלב, אז הם משתתפים יחד במילה לוח. כותבים על לוח ליבך, או ועל לוח ליבה מכתבנה. התורה קוראת ללב לוח. עם שבירת הלוחות נלקח הכתב שחקוק בלב. זה מה שקרה עם שבירת הלוחות. הלב הוא נקודת החיים, נקודת החיים. הלב. מכל משמר כתוב בפסוק, אצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים. הלב נושא בתוכו את נקודת העיקר של החיים, ומשם מתפשטים חיים, מתפשטת חיות לכל הקומה כולה, כל האדם כולו. לפני שהלוחות נשתברו, זאת אומרת, בזמן שהלוחות היו קיימים, אז הלב היה, בלב היה חקוק כתב. כביכול כתבו של בורא העולם. הלוחות מעשה אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים חרות על הלוחות. ככה היה נראה הלב של מקבלי התורה. הלב של מקבלי התורה, הלב הזה, כן, הלב הזה, הדופק, הלב דפק באותו כיוון, כן, והכיוון היה אחד, הכיוון היה ברור. עצם הלב היה עם הכתב. זה הפירוש חרות על הלוחות. כשנשתברו הלוחות, חזל מוסיפים, כשנשתברו הלוחות, פרח מעליהם הכתב. כשפרח הכתב, אז זה כבר לא ברור. זה כבר לא ברור. עד שפרח הכתב, אז החיים עצמם היו מזוהים עם מה שכתוב בלב, מה שכתוב בלב, עם מה שהיה כתוב בלוחות. הייתה זהות מלאה. זה הפירוש חרות, חרות, חקוק. זהות מלאה בין הדבר עצמו ובין הכתב. כך שהכתב הזה הוא בעצם היה עצם החיים. כשנשתברו הלוחות, אז כאן למעשה, זאת הייתה הנקודה של הבריאה החדשה. כאן למעשה נבראו כאן חיים שייתכן שיכחישו את הכתב הזה. אז נבראה האפשרות של חיים שיכולים להיות ממומשים, מימוש של חיים, שהוא בכתב אחר לגמרי, במשהו אחר לגמרי. הזהות של הכתב הזה עם עצם החיים בטלה. מכאן ואילך, אז כבר ישנם כמה אפשרויות של חיים. ההתפשטות של המציאות הזאת לכל הצדדים הייתה, כמו שדיברנו פה בעצם, הזכרנו את זה. ההתפשטות לכל הצדדים הייתה בזה שהיושר בוטל, הקו הישר בוטל. ההמשך, הברור, זה נקרא בטל התמיד. הוא עמד צלם באחל, הוא עמד צלם באחל. דהיינו, כבוד שווה, שווה. להיכל הקודש ולצלם. גם את הצלם שמים בהיכל. ההיכל כל עצמו אומר כבוד. והיכלו כולו אומר כבוד. שייך גם שהדבר הזה יהיה ראוי לכבוד. קיימת אפשרות כזו. קיימת אפשרות שאפשר לשרוף ספר תורה. והחיבור שבין בני אדם, הצירוף של בני האדם, ירושלים היא העיר שחוברה לה יחדה. שם נמצא, ירושלים היא עיר מלוכה. שם נמצא הצירוף האמיתי בין בני אדם. ירושלים כעיר שחוברה על הירדה. שם נמצא החיבור האמיתי. נפקעה העיר. נפקעה העיר. העיר הפכה להיות רשות רבים. בטל החיבור שבין בני אדם. קיימת אפשרות שאפשר את הדבר שהוא דבר השם, אז ניתנת שליטה לאיזשהו מופקר לשרוף את זה. אין תמיד, זאת אומרת, אין כבר, אין מהלך ברור, אין תמיד. כל הדברים האלה הם כולם מצטרפים למציאות החדשה שנוצרה על ידי שבירת הלוחות. שבירת הלוחות הייתה יצירת מציאות חדשה בעולם. מציאות שלא הייתה קיימת. היא לא הייתה. נברא כאן משהו שלא היה, נבראה כאן אפשרות. אפשרות. שלא הייתה קיימת קודם. עד כעת, עד אותו זמן, הדבר הזה היה בלתי אפשרי. דהיינו, הדבר הזה היה פשוט שקר, פשוט איננו, דבר שאיננו, דבר לא קיים. זה הצד האחד שלכם. בתשעה באב קרו כל החורבנות בפועל. חמשת הדברים שקרו בתשעה באב, כל הדברים האלה הם חלויות, הם כולם מימוש של רע בתוך מציאות העולם. לא מתן אפשרות לדבר שבעצם איננו, אלא הם כולם מימוש של רע בתוך מציאות העולם. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. דהיינו, אנחנו בלי מקום. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם. כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. אלה הם התעניות שאנחנו מתענים. ואלו הם. אז כתוב, ושבעה עשר בתמוז חמישה דברים הראו בו. אז כמו שהזכרנו. ותשעה באב חמישה דברים הראו בו. נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ. זה הדבר הראשון. חטא המרגלים. עצם החטא. פירוש המילה רע בלשון הקודש. רע. אז כמו שידוע, זה כתוב הרבה פעמים, גם ברש"י, גם בכל הראשונים. פירוש המילה רע זה נקרא דבר שבור, דבר קטוע, דבר שבור, כמו תרועם בשבט ברזל. או רש"י מביא את הדוגמאות האלה, תרועם בשבט ברזל, או כמו רוע התרועעה הארץ. זה הכוונה. היא נעשתה שברים שברים, נעשתה בקעים בקעים, רוע התרועעה הארץ. זה נקרא רע. רע זה נקרא דבר שבור. דבר שבור זה נקרא דבר שנקטע באמצע ולא מביא, הוא לא שלם, הוא נקטע, הוא נשבר באמצע. פירוש הדברים, מבחינתנו, פירוש הדברים, דבר שנשבר באמצע, לעולם, לעולם, זהו כאן האמצע שהדבר נשבר בו. הדבר לא יביא אותי לתכלית. הדבר הזה הוא דבר שעל ידו אני לא אגיע לשום מקום. אני אשאר תקוע, אני אשאר באמצע. אני לא אבוא לתכלית. טוב, חז"ל בחרו מה שנקרא בתורה מועד, אז חז"ל בחרו לקרוא לזה יום טוב. יום טוב, המילה הזאת לא נמצאת בתורה, אבל בחז"ל רק היא משמשת. יום טוב, ימים טובים. מה שנקרא בתורה מועד, זאת אומרת, מה שנקרא היעד, התכלית שאליה צריך להגיע, זה נקרא בלשון חכמים יום טוב. יום טוב זה יום שעל ידו אני נוגע בתכלית, אני נוגע ביעד, אני נוגע ב... אני נוגע באותו עניין, באותו דבר, או באותו מקום, או באותו זמן, שאליו אני צריך להגיע. זה נקרא מועד. מועד זה תמיד מה שנקרא יעד, סוף הדרך. כמו שאנחנו חוזרים תמיד על, הלשון המפורסם, מה שכתוב גם בכתוב, בית מועד לכל חי. סוף הדרך. כל המועדים הם, כל המועדים הם מתכוונים לסוף הדרך, ולזה קוראים יום טוב. אז אנחנו לומדים מכאן, הטוב שייך לזה. מכאן אנחנו לומדים את פירוש המושגים, יום טוב ויום רע. איפה, מה נשבר בו באותו רע שאנחנו קוראים, מה זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים רע, מה קטוע בו, מה שבור בו? שבור בו זה, זה שהדבר הזה הוא לא מספיק, זאת אומרת, לא מגיע עד לתכלית. הוא לא מגיע לאותו יעד שאלה הוא צריך להגיע. זה נקרא יום, או יום, או דבר, או מה שלא נאמר. זה נקרא רע. אנחנו אומרים, אם כן, יום 17 בתמוז, זהו הצד הזה של המיצר. זהו היום שבו נתבטלה האמת. נתבטלה האמת מהבחינה הזאת, שגם השקר קיבל מעמד של קיום. אבל הוא קיבל מעמד של קיום רק כאפשרות. אבל סוף הדרך הזאת זה ברור, כן. אחרי שהדבר הזה גם הוא קיים, אז ממילא זה נמצא בבחירה של כל אחד ואחד. אז כל אחד ואחד יכול לממש את עצמו, גם בזה וגם בזה. מאז, אז המימוש של הרע, זהו סוף של אותה התחלה. המקסימום, המימוש הגבוה ביותר, זאת אומרת, אני מתכוון, הגבוה, השפל ביותר, המימוש הגרוע ביותר של הרע, המימוש, זאת אומרת, מה פוגע ביותר, כן? מהו הדבר הכי פוגע בהגעה לתכלית? זה נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. נגזר על דור המדבר שלא ייכנסו לארץ. הגזירה הזאת, משמעה, כן, להבין, משמעות הגזירה הזאת, אנחנו צאצאיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו נבחר, כן, נבחר עם הציווי לך לך. ויאמר השם אל אברהם. זהו תחילתו של אברהם אבינו בתורה. זאת תחילתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו נבחר עם ציווי לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כאן בנקודה הזאת, כן, בנקודה הזאת, כאן נמצאת הבחירה שכביכול בורא העולם בחר באברהם. אתה הוא השם האלוקים, אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם. וההמשך, זאת הבחירה שנבחר אברהם. אברהם אבינו נבחר כמישהו, אתה הוא זה, שתצא ממקומך ותגיע לאותה תכלית שלשמה בראתי את העולם. אתה נבחרת לזה. ויאמר השם אל אברהם, כאן, אלו הם המילים שהתורה מגלה בהם את מעשה הבחירה שבורא העולם בחר באברהם. אלה הם הדברים הראשונים שכתובים על אברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך, את כל זה תעזוב אל הארץ אשר אראך. כלל ישראל במצרים, הרמב״ם מעריך בפרק הראשון מהלכות עבודה זרה. הרמב״ם מעריך מאוד לבאר את ההתגלות של אברהם אבינו בעולם. איך העולם היה מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. העולם היה מתגלגל והולך באותה טעות, הטעות הזאת שהיא זאת שנתנה קיום לעבודה זרה. זאת הטעות הגדולה של עבודה זרה. אברהם אבינו עקר את הדבר הזה. אברהם אבינו הפקיע את עצמו ואת כל זרעו מהמציאות הזאת. יציאת מצרים הייתה, כמו שהרמב״ם שם מסיים, יציאת מצרים הייתה בגלל שכלל ישראל היו במצרים ונכשלו בעבודה זרה, כמו שכתוב. על ים סוף אמרו מלאכי השרת, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו? למה את אלו אתה מקיים ואת אלו אתה מטביע? וכמעט קט, כך כתוב בלשון הרמב״ם, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר. וכמעט שחזרו, כן, בני אברהם לטעות העולם ותעייתם. אז משומרו את, את השבועה, כן, כיוון שבורא העולם, בגלל הברית שהוא קראת עם אברהם, משומרו את השבועה שנשבע לאברהם אבינו, אז הוא הוציא אותנו ממצרים. זאת אומרת, יציאת מצרים הייתה כדי להחסיר את אותו עיקר ששתל אברהם. העיקר ששתל אברהם היה לעקור את הדבר הזה מהמציאות. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, הדבר הזה איננו, הוא לא קיים. הוא לא קיים, זה מה שעשה אברהם. חטא העגל החזיר את זה. חטא העגל הביא את זה לעולם. אבל מכיוון כמו שהזכרנו קודם, מכיוון שהבריאה הזאת היא בריאה שלא נבראה על ידי בורא העולם, זאת בריאה לא נאמר עליה כי טוב. הבריאה הזאת היא רעה. היא לא תביא את הבריאה אל הארץ אשר אראך. היא לא תביא את הבריאה לתכליתה. אברהם אבינו נבחר להיות זה שהוא זה שיביא את העולם אל הארץ אשר אראך. הגילוי בפועל בעולם של הרע בעקבות חטא העגל, הרע שבא לעולם בעקבות חטא העגל, זה שנתבטל, נקטעה אותה הליכה מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מי שיצא ממצרים לא הגיע לארץ. מי שהגיע לארץ לא יצא ממצרים. אלה שני דורות שונים. לך לך אל הארץ אשר אראך, נקטע. נשבר. זה מובן, אין רע יותר גדול מזה. זאת אומרת, אין אפשרות אפילו, אין אפשרות להעלות על הדעת דבר יותר רע מהרוע הזה. זהו הדבר הרע ביותר האפשרי. כאן, אנחנו, יוצאי מצרים, שיצאו בגלל השבועה שהשם נשבע לאברהם אבינו, אז על ידינו צריך היה להתקיים, לך לך אל הארץ אשר אראך. אנחנו לא הגענו אל הארץ אשר אראך. לא הגענו. אין דבר רע יותר מזה. זאת אומרת, אין דבר שסותר את עיקר העניין של הגעה לתכלית. זאת ההגעה לתכלית שכל הבריאה נבראה למענו. אלה תולדות השמיים והארץ, והתבראם, כבר הזכרנו את זה המון פעמים, והתבראם באברהם. היברעם של השמיים והארץ, כל זה מרוכז באברהם. אברהם הוא נקודת העיקר של הבריאה. ואברהם אבינו העמיד אותנו על אותו מסלול שנקרא לך לך מארצך וגומר אל הארץ אשר אראך. והמסלול הזה נקטע. מי שיצא מארצך וממולדתך על מנת ללכת, לא הגיע. ומי שהגיע, לא יצא. הקו הזה, מנקודת הראשית לנקודת התכלית, כשהקו הזה נקטע, וכשהקו הזה הוא קו העיקרי בעולם, זהו הרע בעצם. זה ברור, זה מובן מאליו. זאת נקודת הרע במקסימום. השבר הזה, השבירה הזאת, זאת השבירה שבשבירה הזאת כלולים כל השבירות כולה. אז לכן גם כשהגענו לארץ, אז לא הגענו, זה לא, לעול, אף פעם לא הגענו אל הארץ אשר הרקע. לא הגענו. לכן הגענו וחזרנו וגלינו. והגענו עוד פעם וחזרנו עוד פעם וגלינו. ואנחנו עדיין באותה גלות. אין. אותה תכלית שהיא הארץ אשר אראך, אותה תכלית. אז אנחנו עדיין מקווים, אנחנו עדיין מקווים שנראה אותה במהרה. אבל המהלך הזה שאברהם אבינו התחיל בו, אז חטא העגל קטע אותו, חטא המרגלים קטע אותו. אם מתבוננים, אם רוצים להבין, לשם מה שלחו את המרגלים? וראיתם את הארץ מהי, הטובה היא עם רעה, היש בעץ עם עין. הולכים, שולחים אנשים לראות, לראות את הארץ. אז להבין, להבין. כאן זה היה, כאן הייתה נקודת הניסיון. אם כלל ישראל יקלוט, והדבר הזה צריך להיות נקלט בעין, אם כלל ישראל יתפוס שכאן זאת הארץ אשר הראך, כתוב בגמרא, גמרא בסנהדרין, כ"ק ד', הגמרא אומרת, מגילת קינות, מגילת איכה, היא כתובה בסדר האל"ף-בי"ת, והאל"ף-בי"ת מסודר כפי שאנחנו מכירים, חוץ, פרט לשתי אותיות. הפה קודם לעין. ברוב פרקי קינות, רוב פרקי איכה, זאת אומרת, מפרק ב' ואילך, אז א' ב' לא מסודר. בפרק א', אז א' ב' מסודר כסדרו, אז המהר"ל מוסיף שבפרק א' הוא מסודר כסדרו כדי ללמד אותנו שזה לא סדר אחר, אלא שהיה כאן סדר שהתעוות. היה כאן סדר שהתקלקל. מפרק ב' ואילך, אז מתקלקל הסדר בפרט האחד הזה. סדר סדר א' ב' שלנו זה עין פ', וסדר א' ב' שם בפרק ב', ג' וד' של מגילת איכה, זה שהפ' קודם לעין. והגמרא שואלת, מפני מה הקדים פ' לעין? פ' לעין. מפני המרגלים, שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. דהיינו, הם הקדימו את הפה לעין. כיוון שזה ביטוי, זה הביטוי היחידי, שכאן זה העיוות של הסדר, אז נמצאת כאן נקודת עיקר. כאן זה העיקר, זה מה שקרה, זה מה שקרה. הם אמרו בפיהם מה שהם לא ראו בעיניהם. זה העיקר, זאת הנקודה, עליה אנחנו בוכים. מגילת קינות, כן, מגלה לנו, מגילת איכה מגלה לנו. מה התעוות, מה קרה בחטא המרגלים? זה הכל? זה הכל? כן. זה הכל. כל יתר הצרות, מזה הם נובעות. זה הכל. וכמו שכבר אמרנו, הקדמת פה לעין זה לא שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. אבל העין מגיעה אחר כך. אחר כך העין כן מגיעה. העין הייתה צריכה להיות נשמטת. היה רק פה. ולא היה עין. אז זה לא כך. כן היה עין. אבל העין אחרי הפה ראתה את מה שהפה דיבר. העין בא אחרי הפה. בפירוש, זאת לא הארץ אשר אראך. זאת הארץ שאתה ראית. אבל זאת לא הארץ אשר אראך. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא הראה. מקדימים פה לעין, זה הכוונה, שאנחנו רואים את מה שאנחנו החלטנו לראות. הארץ אשר אראך, זאת הארץ שרואים את מה שכביכול בורא העולם מראה לנו. כאן נמצאת נקודת העיקר. הדבר הזה נתבטל מן העולם, הוא נתבטל לגמרי. אנחנו הפסקנו ללכת אל הארץ אשר אראך. כל דרך האיסורים, כל הצרות, כל מה שקורה איתנו, יביא אותנו בסוף אל הארץ אשר אראך. אבל גוררים אותנו, אנחנו כבר לא הולכים. אותה ארץ אשר אראך היא כבר לא קיימת. היא לא נמצאת פה בתוך סדר המציאות שלנו. כאן נמצאת נקודת המימוש העיקרית של הרע. זאת נקודת העיקר של תשעה באב. כל יתר הדברים שקרו בתשעה באב, חרב הבית בראשונה, חרב הבית בשנייה, נחרבה ביתר, הרמב"ם מעריך לבאר מה קרה בחורבן ביתר. זה לא חורבן של עיר אחת בין יתר הערים. אפשר למנות המון ערים שנחרבו. ארץ ישראל כולה נחרבה, אבל בביתר היה מלך. זה לשון הרמב"ם. ונלכדה עיר גדולה, או ביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל. והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח. ונפל ביד הרומיים ונהרגו כולם. והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. כאן נחרב משהו. כאן נחרב משהו. אז כבר אמרנו, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים. צריך תמיד לזכור את זה. חלילה להעלות על הדעת שזאת מה שקרה עם בן כוזי ובר כוכבא, כמו שהוא נקרא. הייתה טעות. חלילה להעלות את זה על הדעת. ודימו כל ישראל הוא גדולי החכמים שהוא מלך המשיח. כל ישראל הוא גדולי החכמים. מדובר על רבי עקיבא. זה היה חורבן, וזאת לא הייתה טעות. זאת הייתה אפשרות שנחרבה. אפשרות שנחרבה. ומאז שהדבר הזה נחרב, אז כל גילוי של הדבר הזה הוא אסון לכלל ישראל. עד שיבוא המלך המשיח, ואז יהיה ברור האפשרות הזאת, האפשרות הזאת שהדבר הזה יצמח ויתגלה, נחרבה. ומאז אסון אחרי אסון, ודווקא בעניין הזה. לא תופסים, לא קולטים. הדבר הזה נחרב. הוא איננו. חורבן. נחרבה המציאות הזאת, כמו שנחרב הבית. כמו שנחרב הבית. נחרב בית ראשון. שזה היה בית עם עניין בפני עצמו. נחרב בית שני שהיו לו, את מה שהיה בבית שני. נחרבה עיר גדולה עם מלך גדול, ביתם. והחורבן הזה הוא חורבן, זה חורבן. המציאות הזאת, האפשרות הזאת, הצמיחה של מין מלכות כזאת נחרבה. עד שכביכול בורא העולם יפקח את עינינו ונראה את הארץ אשר אראך. עד אז אנחנו לא נראה את זה. זה גם כן אחד מהאופנים שדרכם צריך להתגלות משהו מן התחילת גילוי של הארץ אשר הרת. זה נחרב, זה לא קיים יותר. כשהדבר הזה יבוא, אז ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אז יתקיים בנו אל הארץ אשר אראך, אז נראה, אז נראה. אלו הם שני הקצוות. דהיינו, נקודת ההתחלה נמצאת ב-17 בתמוז, ונקודת ההתחלה, את זה היא אומרת. את זה היא אומרת. אותה נקודת התחלה, את זה, מתן אפשרות, בריאת מציאות של שקר. זה קרה ב-17 בתמוז. זה צד אחד. זה צד אחד ששם אותנו בתוך מערכת מציאות, שהמציאות הזאת היא מציאות של חורבן. מהצד השני, מכוח זה, אז כל רע יכול להתממש. זה חטא המרגלים שהביא לעולם את המימוש של כל שורשי הרע שבעולם. זאת אומרת, לממש את הדבר שהוא הרע ביותר בעולם. לקחת מתוך סדר העולם את המועד, את היעד, את התכלית שאליה צריכים להגיע. לקחת מאיתנו את הארץ אשר הרקע. מאז העולם רע. כי בתוך סדר העולם, העולם לא הולך לתכליתו. לכן העולם רע ונעשה רע מיום ליום. כל רע שאפשר להעלות על הדעת, כל רע, הכל, נקודת השורש שלו נמצאת פה. כל הבריאה כולה, שוב, אני חוזר, כל הבריאה כולה נבראה כדי ללכת אל הארץ. ההילוך הזה שאברהם צריך היה ללכת ולהגיע אל הארץ אשר הראה, וזה צריך היה להתקיים ביוצאי מצרים. שיצאו ממצרים בזכותו ומכוח הברית של אברהם אבי. והדבר הזה נקטע. הדבר הזה איננו בעולם. הוא לא נמצא בתוך סדר העולם. דהיינו, העולם כבר לא הולך אל הארץ אשר הרקע. שוב, העולם לא הולך אל הארץ אשר הרקע. ההבדל, זה כן, העולם לא הולך אל הארץ אשר הרקע, אבל העולם נגרר אל הארץ אשר הרקע. נגרר, הוא כן נגרר לשם. הולך על כורחו. על כורחו הולך. ההבדל הוא, ההילוך הזה הוא כולו נחת. הוא כולו שמחה, הוא כולו שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. ההילוך הזה שהעולם נגרר אליו, כן, ההילוך הזה, צורת הגרירה שגוררים אותנו, זה נקרא הלוך ילך ובכו. פה, במקום הצר הזה, פה אנחנו תקועים, פה אנחנו נמצאים, פה תופסים אותנו. אנחנו היינו צריכים להיות אלה. אנחנו. אנחנו היינו צריכים להיות אלה, אנחנו בניו של אברהם אבינו, ואנחנו היינו צריכים להיות אלה שהולכים, ממשיכים את הלך לך אל הארץ אשר אראך. ואנחנו נתקענו בין המצרים. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. זהו המקום שבו אנחנו לא ממשיכים ללכת. כאן, בין שני הדברים האלה, כן. ההיות בין שני הדברים האלה, כאן הפסקנו ללכת. זה נקרא כל רודפיה, השיגוה בין המצרים. לא נותנים לנו ללכת. אנחנו לא מסוגלים ללכת, כמובן. אבל מכיוון שכאן, אנחנו לא, כאן נתקענו, כאן אנחנו לא הולכים הלאה. מכוח חטא העגל וחטא המרגלים, שניהם ביחד. הצירוף של שניהם. כאן הפסקנו ללכת, וכאן משיגים אותם. הפירוש של בין המצרים זה נקרא, שכאן אין אפשרות לעבור. כשאנחנו מגיעים למקום הזה, כאן משיגים אותנו. משיגים אותנו במקום שאנחנו לא יכולים להמשיך ללכת אל הארץ אשר הראית. לכך נוצרנו. פה אנחנו מקבלים את כל המכות, בין המצרים האלה. לכך נוצרנו, לכך נוצרנו, ובזה, כמה שנתחבר לזה, כך נהיה. כאן, כאן, כאן הקיום שלנו, כאן הקיום שלנו. הדבר הראשון שאנחנו צריכים להשיג, להבין, שיהיה לנו ברור. כל מה שנמצא היום בעולם, בכל ההיקף כולו, אין בו משהו מן הארץ אשר הרקע. את כל זה אנחנו לא מחפשים. לכל מה שנמצא פה, לא לזה אנחנו הולכים. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כל מי שהדבר הזה בוער בליבו, כואב לו. העובדה שלקחו מאיתנו את אותה תכלית, את אותו יעד, את אותה תקווה לראות את הארץ אשר אראך כאן, כאן, בעולם שאנחנו חיים בו, שיעיר בו משהו מן הארץ אשר הרקע. כל מי שמתאבל על ירושלים, דהיינו, הוא מתאבל על אותה ירושלים אמיתית, אותה ירושלים שהייתה צריכה להיות הארץ אשר הרקע. אז עליו נאמר, וזה מובטח, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, וזה נאמר בלשון הווה. זה נאמר בלשון הווה. לכל מי שכל מה שהעולם מסוגל להציע, אז ברור לו לגמרי שכל זה אין לו שום קשר אל הארץ אשר הרקע. אני מכל הדברים האלה כולם רוצה לצאת למציאות אחרת. אבל מכולם, מכל הדברים שנמצאים. התפיסה הזאת, זאת ראיית משהו, שהיא נקראת זוכה ורואה בשמחתה. היה אולי ראוי יותר שיהיה כתוב זוכה ושמח בשמחתה. זוכה ורואה בשמחתה. זוכה ורואה בשמחתה. פירוש. רואה משהו מן הארץ אשר הרקע. אבל את הראייה הזאת רואים רק מי שלא רואה את זה בשום דבר אחר. זה מה שרצינו לבאר. יהי רצון שיתקיים בנו, כן. זוכה ורואה בשמחתה, במהרה בימינו אמן. תודיע, רגע, רגע, מאיר, תודיע שבשבוע הבא אין שיעור.
תודה, שבוע הבא לא יהיה שיעור, שיהיה ברור. לא יהיה שיעור שבוע הבא. ידי מתנדרי, שתי רבות, לא יהיה שיעור, שיהיה ברור.
אולי יראו בחוץ, נראה אם הוא יהיה בו איזה אופנה
שלך. יש כאן אחד כן מסבור ש... הבינו גרד.
איפה?
הוא יושב בסוף.
Thank you.